כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי, ד' בסיוון תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, וערב חג השבועות הבא עלינו לטובה. מסכת כתובות, שני הדפים האחרונים, דפים קוף י' א' וקוף י' ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעת הדשמיה גדולה את דבר השם. כל בוקר במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אנו עומדים ללמוד את שני הדפים המסיימים את מסכת כתובות, ואת שלוש השורות האחרונות של המסכת, אנחנו נלמד, נסיס ונשמח בשמחת התורה, במוצאי חג השבועות, וב בסיוון תשע"ה, בשעה 10 בערב, כאן ברדיו כל חי, בשידור ישיר והמון חוגג, יחד עם גול בית ישראל, נחגוג את סיום מסכת כתובות. נכנסים לבית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלי ולא אבותיי, שלא ירד ורת הכלל ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על שני הדפים אשר למדנו אתמול, הלא הם דפים קוף ט' וקוף י' ממסכת כתובות. הנה התשובות לשאלות ששאלנו. שאלה ראשונה הייתה, העורר על השדה והיה חתום עליו בעד או בדיין, מה דינו ומדוע? התשובה היא, בעד, לשיטת אדמון יכול לומר השני נוח לי, לרבנן איבד זכותו. לגבי דיין, לא איבד זכותו שאין הדיינים צריכים לקרוא את השטר. שאלה שנייה, אילו טענות טען האפוטרופוס כדי להוציא את הקרקע מידי המחזיק בה? התשובה, בתחילה טען שמה אבי היתומים לא הודה לו בזה, אלא על תלם אחד. והוא השיב שהוא ייתן לפחות את התלם הזה. חזר וטען שמאבי היתומים חזר וקנה את התלם הזה. שאלה שלישית, מה הדין בעבדה לו דרך שדהו? התשובה, ארבעה שקנו מאחד או מארבעה יכולים לדחותו. אחד שבא מכוח ארבעה, לאדמון ילך בדרך הקצרה, לרבנן יאמר לו, אם תתבעיני, אחזיר את הקרקעות לבעליהם ולא תוכל לתבוע. מהו הספק? באהודה אמר דקלה לברת. התשובה, האם גם שני חצאי דקלים מכנים אותם דקל או דווקא דקל שלם? מה המחלוקת אדמון וחכמים במחר השדה לבעל חובו? במקום שנותן לוקח מעות בתחילה יכול הלווה לטעון פרטי, במקום שכותבים שטר תחילה, לאדמון צריך היה לעשות מודעה, ולרבנן חברה חברה איתלי ויודיעו ללוקח. שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, מה דינם? התשובה, לכל אחד יש אותם שדות שיש לשני, אין גובים. דאפוחי מטרת למה לי, כשלזה יש עידית ובינונית ולזה לזיבורית, לרב נחמן גובים ולרב שישת אין גובים. השאלה האחרונה, מדוע ישיבת קרחים קשה? התשובה, מפני שאין אוויר ובתים צפופים, אבל עיר יש בגנות ופרדסים והאווירה יפה. זהו פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. ערב שבת קודש פרשת במדבר, ערב חג השבועות תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד שני הדפים האחרונים של מסכת כתובות. דפים קוף י' א' וקוף י' ב'. הכל הכל כדי שבסייעת הדשמיה ובעזרת השם יתברך, במוצאי חג השבועות, יום ראשון, וב בסיוון תשע"ה בשעה 10 בערב, נחגוג כאן ברדיו כל חי בשידור חי ברוב עם את סיום מסכת כתובות. את לימוד שני הדפים האחרונים של מסכת כתובות אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף י' עמוד ב' 7 שורות לפני סוף הדף. מן המילים תנו רבנן לעולם ידור אדם בארץ ישראל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה. כעת בהתרגשות גדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. אגב, המשנה שדנה בזכות לכפות בן זוג על משנה ולעלות לארץ ישראל, מוסיפה הגמרא לדון במעלת ישיבת ארץ ישראל. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אף שאין בית מקדש או אף שמותר לצאת לחוץ לארץ ללמוד תורה וכדומה, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ועל ידור בחוץ על הארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכן, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. איכן לומדים שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדחת, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים, בשביל להיות לכם לאלוקים. שהרי השם נקרא אלוקי הארץ. כלומר, על שם ארץ ישראל, שואלת הברייתא וכי ייתכן לומר שכל מי שאינו דר בארץ אין לו אלוקה? הרי הוא נשבע להיות לנו לאלוקים ואין הדבר הזה תלוי בארץ. משיבה הברייתא, אין הכוונה שבאמת אין לו אלוקה. אלא הכוונה היא לומר לך שכל הדר בחוץ על הארץ, כאילו אינו מקבל את הקדוש ברוך הוא לאלוקה, אלא עובד עבודת כוכבים. ומוכיחה זאת הברייתא וכן בדוד הוא אומר, כלומר שדוד אמר בספר שמואל א' פרק חבב פסוק יוטט, כי גרשוני היום יסתפח בנחלת השם. גרשו אותי מלגור בארץ ישראל למור, לכבוד אלוהים אחרים. מבארת הברייתא את הפסוק, וכי מי אמר לו לדוד לכבוד אלוהים אחרים? הרי לא מצאנו מי שאמר לו כך, אלא כוונת דוד היא לומר לך, שכל הדר בחוץ על הארץ כאילו עובד עבודת כוכבים, ולכן מה שנאלץ דוד לברוח מארץ ישראל אל אחיש מלך גת, נחשב לו כאילו הדיחו אותו לעבוד עבודת כוכבים. מספרת הגמרא רבי זיירא אבי כמשתמת מיני דרב יהודה, היה משתמת מלראות את פני רב יהודה, וזאת בגלל דיבעה, רצה רבי זיירא למייסק לארץ ישראל, רצה לעלות מבבל לארץ ישראל, ורב יהודה היה מוחה בו. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר במצוות עשה, שנאמר לגבי בני גולת בבל, ספר ירמיהו פרק זך פסוק כ"ב, בבל היובאו, ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם והליטים והשיבותים אל המקום הזה. משמע שאין להם רשות לעלות מעצמם. ולמרות שהפסוק הזה נאמר בבית ראשון, יש לומר שהוא מקפיד גם על גלות בית שני. שואל בעל ההפלאה, הרי המשנה אמרה שהכל מעלים לארץ ישראל, משמע שאין בזה איסור. והוא מתרץ שרב יהודה דיבר רק על העולים מבבל, שקדושתה של בבל גדולה ואסור לעזוב אותה. אמנם אף לשאר הארצות אסור לעזוב מבבל, אלא שרב יהודה בא להשמיע שאף לארץ ישראל אסור, והמשנה דיברה על העולים משאר הארצות, חוץ מבבל, אל ארץ ישראל. שואלת עכשיו הגמרא ורבי זיירא שסובר שמותר לעלות מבבל לארץ ישראל, כיצד הוא מפרש את הפסוק? מתרץ את הגמרא שלדעת רבי זיירא הפסוק ההוא בכלי השרת כתיב. מדובר לגבי כלי השרת שהוגלו לבבל, כמו שמוכח מן הפסוק הקודם, כה אמר השם אל העמודים ועל הים, והוא לא מדבר כלל על בני הגולה. שואלת הגמרא ורבי יהודה מיכן למד שאסור לעלות מבבל לארץ ישראל, שהרי ודאי הפסוק מדבר על כלי שרת, כמו שמוכיח הפסוק שלפניו, וצודק רבי זיירא. מדרץ את הגמרא כתיב קרא, אחרינה כתוב פסוק אחר. בשיר השירים פרק ב', פסוק ז', נשבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובאיילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. משמעות הפסוק, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, שלא יעוררו את עצמם לעלות מבבל לירושלים עד זמן הגאולה, עד שתחפץ. וזהו המקור לדינו של רב יהודה. מקשה הגמרא ורבי זיירא שסובר שאין איסור בכך, איך הוא יפרש את הפסוק בשיר השירים? מתרץ את הגמרא, הפסוק ההוא כוונתו שלא יעלו ישראל בחומה, כלומר שלא יעלו יחד ביד חזקה לבנות את חומת ירושלים, אך ודאי שיש רשות לכל אחד מישראל לעלות לארץ ישראל. שואלת הגמרא ורבי יהודה שמפרש את הפסוק לעניין איסור העלייה מבבל לארץ ישראל, מיכן הוא לומד את איסור העלייה בחומה? מתרץ את הגמרא, השבעתי אחרינה כתיב, כלומר יש עוד פסוק בלשון הזו, ומשם לומד רבי יהודה את איסור העלייה בחומה. מקשה הגמרא ורבי זיירא, מה הוא לומד מן הפסוק השני שמופיע שם המילה השבעתי? מתרץ את הגמרא, הפסוק ההוא מבעלה נצרח לו לכדי רבי יוסי ברבי חנינה. דה אמר, אומר רבי יוסי ברבי חנינה, שלושה שבועות הללו, למה? שלושת הפסוקים בשיר השירים בלשון השבעתי אתכם, מה הם מלמדים? אחת, הפסוק הראשון מלמד שלא יעלו ישראל בחומה, כאמור לא יעלו יחד וביד חזקה לבנות את חומת ירושלים. ואחת, הפסוק השני מלמד שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. ואחת, הפסוק השלישי מלמד שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדי, כלומר שלא ישעבדו את ישראל בגלות יותר מדי. ומבאר המהר"ל את הקשר בין השבועות הללו. שבגלות יש שלוש גזירות, עצם הגלות ושלא תתארך הגלות ושלא תתקצר הגלות ממה שנגזר. השבועה שלא ימרדו באומות היא כנגד עצם הגלות, שהרי אם אין מקבלים את מרות האומות, אין כאן גלות. השבועה שלא לעלות בחומה זה כדי שלא תתקצר הגלות, שהרי הפירוד הוא חלק מן הגלות, ואם עולים כולם יחד בחומה הרי הם מאוחדים, והשבועה שלא ישתעבדו האומות בישראל יותר מדי, זה שלא תתארך הגלות. שואלת הגמרא ורב יהודה שלומד מפסוק אחד את איסור העלייה מבבל לארץ ישראל, מאיכן הוא לומד את שלושת הדברים שהזכיר רבי יוסי ברבי חנינה? מדרצת הגמרא, אם תעירו ואם תעוררו כתיב בכל אחד מן הפסוקים הללו, ומשמעות הלשון הזו שתי שבועות, ולכן יש כאן למעשה שש שבועות. אחת מהן היא לדעת רב יהודה, שלא יעלו ישראל מבבל לארץ ישראל. מקשה הגמרא ורבי זירא, מה הוא לומד מפסוקים אלו שמשמעותם היא שהשביע הקדוש ברוך הוא שש שבועות? מדרצת הגמרא, מבעלי נצרכים לו הפסוקים לחדיר רבי לוי. דאמר, אומר רבי לוי, שש שבועות הללו למה? כלומר, מה הן מלמדות? לא תהני דאמרן. שלושת השבועות, זה מה שאמרנו, שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו בגויים ושלא ישעבדו הגויים את ישראל יותר מדי. והנה, שלושת השבועות הנותרים, שלא יגלו את הקץ, שלא יגלו הנביאים את הקץ. או כמו שהמהר"ל כותב, שהכוונה היא שלא יעסקו ישראל, אפילו משאינם נביאים, בעניין הקץ לעמוד עליו, ושלא ירחקו ישראל את הקץ בעוונותיהם. ורש"י מביא גרסה אחרת, שלא ידחקו ישראל את הקץ בתפילותיהם, ושלא יגלו ישראל את הסוד, סוד העיבור או טעמי התורה לעובדי כוכבים. ולכן, אין מקור לדעת רבי זירא לאסור את העלייה מבבל לארץ ישראל. ואירת הגמרא את המשך הפסוק שהוזכר לאל, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה. אמר רבי אלעזר, הפסוק תולה את השבועה בצבאות או באיילות השדה, שכן אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה המבוארת לאל מוטב. ואם לאו שאינכם מקיימים את השבועה, אני מתיר, אני מפקיר את בשרכם לאומות העולם שיצודו אתכם, כי צבאות על איילות השדה, שהם אפקר וכל הרוצה, יכול לצוד אותם. מוסיפה הגמרא להביא ממרות בשבח ישיבת ארץ ישראל. אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר בספר ישעיה פרק למד ג' פסוק חף ד', ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא אבון. לא יתרעם השכן לומר שצר לי בעבורך, כי העם היושב בה בארץ ישראל הוא נשוא אבון. המהרש"א מפרש על פי רש"י בספר ישעיהו, של יום רוא האומות שהם שכנים הרעים של ישראל, חלינו בשבילה מצוד אוי לרשע ואוי לשכנו. כי זה אינו כך, כיוון שישראל, שהם העם היושב עליה, הם נשוא אבון, והרעה שבאה לאומות היא באבון עצמם. וחידושו של רבי אלעזר הוא שקדושת המקום תגרום להציל את הדר שם מן החטא, שאחר שיתכפר לו, לא יהיה בו שום רושם של אבון. ואף שישראל דרו בארץ ישראל, אף על פי כן חטו וגלו ממנה, כי ארץ ישראל מצילה מן החטא רק כאשר הם עוסקים בתורה ובמצוות התלויות בארץ. מביאה הגמרא פירוש נוסף לפסוק הזה, אמר לי, רבה לרבשי, ענן, ענו, בסובלי חלאים מתנינן לה, שונים אותה. כלומר, איננו מפרשים את הפסוק לגבי ארץ ישראל, אלא לגבי סובלי חלאים שלא יצטערו החולים בחולים. והחולה נקרא שכן לקדוש ברוך הוא, שכן השכינה היא למעלה מראשותיו של החולה, כאמור במסכת שבת דף י"ב עמוד ב'. אלא החולים יקבלו את החולי באהבה, שכן מי שיושב בחולי, כלומר שמיישב את דעתו לקבל את החולי באהבה, הוא נשוא אבון, שכן הייסורים ממרקים את האבונות. אומרת הגמרא, אמר רבנן, כל הקבור בארץ ישראל, אפילו אם לא דר בה בחייו, הרי הוא כאילו קבור תחת המזבח. מוכיחה הגמרא את הממרה הזו מגזירה שווה, כתיב אחא לגבי המזבח לשון אדמה, מזבח אדמה תעשה לי, בספר שמות פרק חף פסוק חף א', וכתיב אתם לגבי ארץ ישראל לשון אדמה. ספר דברים פרק למד ב' פסוק מ"ג, וכיפר אדמתו עמו, כלומר שאדמת ארץ ישראל מכפרת על עם ישראל, וכפרתה היא ככפרת המזבח. אומר המהרש"א שהאדם נברא מן האדמה שתחת המזבח כדי שיכפר עליו המזבח, כפי שרש"י אומר בספר בראשית פרק ב' פסוק ז', ואדמת ארץ ישראל טהורה היא, ובכל מקום שקבור בה, הרי הוא כאילו קבור תחת המזבח. והפסוק השני מספר דברים לא מספיק, שכן אין ממנו ראיה אם הכפרה היא בחיי האדם או אחר מיטתו. ולכן מביא רבנן ראיה מן הפסוק מזבח אדמה, שכשם שכפרת המזבח היא לאחר מיטת הקורבן, כך כפרת אדמת ארץ ישראל היא לאחר מיטה, כלומר, לאחר הקבורה בה. מספרת הגמרא סיפור בהקשר לקבורה בארץ ישראל. אולה ורגיל דאה וסליק לארץ ישראל היה רגיל בחייו לבוא מבבל לארץ ישראל ובחזרה, ואף שאסור לצאת מארץ ישראל, מכל מקום אולה הייתה דעתו לחזור ולקבוע עיקר דירתו בארץ ישראל, ובאופן הזה מותר. מספרת הגמרא, נח נפשי בחוץ על הארץ, נפטר אולה בחוץ לארץ, אתו אמרו לי לרבי אלעזר, באו ואמרו לרבי אלעזר שאולה מת בחוץ לארץ. אמר רבי אלעזר, אנט, אתה אולה וכי על אדמה טמאה, כלומר בחוץ לארץ תמות, והרי זו כללה. כאן נאמר בנבואת עמוס, אמרו לו לרבי אלעזר, הרי ארונו של אולה בא לכאן להיקבר כאן. אמר להם רבי אלעזר, אינו דומה מי שקולטתו ארץ ישראל מחיים, למי שקולטתו ארץ ישראל לאחר מיתה, רק לקבורה, שמי שמת בארץ ישראל כפרתו מרובה ממי שמת בחוץ לארץ ורק נקבר בארץ ישראל, שכן עיקר הכללה תלויה במיטה בחוץ לארץ כמפורש שם בפסוק. מביאה הגמרא מעשה נוסף לגבי ישיבת ארץ ישראל, ההוא גברה, היה אדם אחד דנפלה ליבמה ביחוזה. מת אחיו שהיה דר שם ונזקקה אלמנתו לאיבום. הטה לקמדי רבי חנינה, בא היבם לפני רבי חנינה, ואמר לי, הוא אומר לרבי חנינה, מהו למיחת וליבמה? מהו לרדת לחוץ לארץ וליבם אותה? כלומר, האם מותר לצאת מארץ ישראל לצורך מצוות איבום ולגור שם? כיוון שהיא אינה רוצה לעלות לארץ ישראל. אמר לי, אומר לו רבי חנינה ליבם, אחיו, כלומר אחיך, נשא קוטית, נשא אישה בחוץ לארץ ומת. ורבי חנינה קורא לה קוטית, שכן כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. כלומר, הוא דומה לעובד עבודה זרה. כך מסביר המהרש"א. ברוך המקום שהרגו קודם זמנו שלא הספיק להוליד זרע. וכי הוא היבם ירד אחריו? זאת אומרת שאסר לו רבי חנינה ליבם לצאת מארץ ישראל לצורך מצוות איבום. ואף שמותר לצאת מארץ ישראל כדי להישא אישה, זהו דווקא עם דעתו לחזור. כך אומר התוספות במסכת עבודה זרה, דף י' ג' עמוד א', דיבור המתחיל ללמוד. כעת מבארת הגמרא שאסור לצאת מבבל לארץ אחרת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כפי שאמרה הגמרא לאל, כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות. משמע לכאורה שהאיסור לצאת מבבל הוא רק לשאר הארצות, אבל לארץ ישראל מותר לצאת. ואילו לאל, אמר רב יהודה שאסור לצאת מבבל לארץ ישראל. תרץ הפני יהושע של הגולים שהוגלו לבבל, לכן אסור לצאת לארץ ישראל. אבל למי שהוגלה למקום אחר ובמקרה בא לבבל, מותר לעלות לארץ ישראל, ומכל מקום אסור לו לצאת לשאר הארצות. ואילו אמר המשיף מתרץ שזה שני איסורים. מבבל לארץ ישראל זהו איסור עשה, מבבל לשאר הארצות אסור לצאת, משום שבבל היא מקום הישיבות. המהרש"א מבאר שטעם האיסור משום קדושת בבל שהיא קרובה לקדושת ארץ ישראל. אומרת הגמרא, רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם אסור לצאת אפילו מפומפדיטה לבי קובי, שם מקום שקרוב לבבל, אסור לצאת לשם לגור שם. מספרת הגמרא, ההוא היה אדם אחד דנפה כשיצא מפומפדיטה לבי קובי לגור שם, שם תינידה אותו רב יוסף. עוד מספרת הגמרא, ההוא היה אדם אחד דנפה כשיצא מפומפדיטה לאסטוניה, שכיב ומת. אמר אביי, איבאי אי צורבה מרבנן, אב חיי. אם היה רוצה תלמיד חכם זה, היה חיות, כלומר, הוא גרם לעצמו את מיטתו בכך שיצא מבבל. היון יעקב מבאר שאם היה נשאר בבבל, היה מתחזק בתורה, וזכות התורה הייתה מגינה עליו שלא ימות. מביאה הגמרא ממרות נוספות בשבח בבל. רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, כשרין שבבבל, ארץ ישראל כל התתן. כשירין שבשער הארצות, בבל כל התתן. מבררת הגמרא, למאי? למה אמרו רבא ורבי יוסף שארץ ישראל ובבל קולטות? הילי, מה אם כוונתם ליוחסין, שהמיוחסים שבבבל יכולים לישא אנשים מארץ ישראל, כי אנשי ארץ ישראל הם יותר מיוחסים. והמיוחסים שבשער הארצות יכולים לישא אנשים מבבל, זה לא נכון. ואמר מר, כל הארצות הרי הם כעיסה המעורבת, ואין ניכר בה מה שבתוכה, וכך כל המשפחות שבכל הארצות הם ספק ביחס לארץ ישראל, כלומר שאנשי ארץ ישראל הם מיוחסים יותר מאנשי שער הארצות, וארץ ישראל היא כעיסה, כלומר שכל המשפחות שבה הם ספק לגבי בבל, שאנשי בבל הם מיוחסים יותר מאנשי ארץ ישראל, ואם כן, ודאי לא דיברו רבא ורבי יוסף לעניין יוחסין. אלא אומרת הגמרא, כוונתם של רבא ורבי יוסף לומר לעניין קבורה, שהכשירים שבבבל מוליכים את ארונותיהם להיקבר בארץ ישראל, והכשירים שבשער הארצות, שהם רחוקים מאוד מארץ ישראל וקרובים לבבל, מוליכים את ארונותיהם להיקבר בבבל לפי שיש שם את זכות התורה. הביאה הגמרא ממרות נוספות בשבח בבל. אמר רב יהודה, כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל, שנאמר בספר זכריה פרק ב' פסוק י' א', הוי ציון מלתי יושבת בת בבל. כלומר, קורא הפסוק בשם ציון ליושבים בבבל. ומכאן לומדים שמעלתם היא כמעלת הדרים בארץ ישראל. בכוונת הפסוק שכשמת בלשצר ופסקה מלכות בבל, אמר הנביא, הוי ציון, את ציון, כלומר כנסת ישראל היושבת בבבל, אימלתי הגיע העת להימלט. אומרת הגמרא, אמר אביי, נקטינן מקובל בידינו שבבל לא חזיה חבלי דמשיח, לא רואה חבלי משיח, כלומר שיושבי בבל ינצלו מחבלי הצרות שיהיו בתקופת המשיח. ומבאר העץ יוסף שחבלי משיח באים לתאר את ישראל מן הממזרים, אבל בבל שכל אנשי המיוחסים ללא חשש ממזרות אינה צריכה חבלי משיח. אומרת הגמרא, תרגמה הסבירה בה את כוונתו, שכוונתו האוץ על דבנימין. וקרו לי קרנה דשזוותה. למקום בבבל שנקרא אוצל דבנימין, שמקום זה ינצל מחבלי משיח, ויקראו לו לאוצל דבנימין בימות המשיח, בשם קרן ההצלה, כלומר שהיושב בה ניצול מחבלי משיח. מביאה הגמרא עוד מאמרות בשבח ארץ ישראל. אמר רבי אלעזר, מיתים שקבורים בחוץ לארץ אינם חיים בתחיית המיתים. שנאמר, בספר יחזקאל, פרק חבב, פסוק חף, ונתתי צבי בארץ חיים. פירוש הפסוק, ארץ שצביוני בה, שרצוני, כלומר ארץ ישראל, מיתיה חיים. אבל ארץ שאין צביוני בה, שאין רצוני בה, כלומר חוץ על הארץ, אין מיתיה חיים. מטיב רבי אבא בר ממל. מקשה על כך רבי אבא בר ממל, הרי הפסוק אומר, בספר ישעיה, פרק חבב, פסוק יוטט, יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני אפר, כיתה לורות תליך, וארץ רפאים תפיל. מה אליו? האם אין פירושו של הפסוק, יחיו מיתיך, מיתים שבארץ ישראל, ונבלתי יקומון, מיתים שבחוץ על הארץ, כלומר מכפילות הלשון בפסוק, לומדים שגם המיתים שבחוץ לארץ חיים. אם כן, מהי פירוש הפסוק שהביא רבי אלעזר ונתתי צבי בארץ חיים? אלא פירושו הוא לדעת רבי אבא בר ממלא דנבוכד נצרו. דכתיב, וכוונתו היא דאמר רחמנא, מיתינה עליו מלכה דקליל כתביה, הביא עליהם מלך שהוא קל כצבי, כלומר שיביא הקדוש ברוך הוא את נבוכד נצר שהוא קל כצבי לארץ החיים, כלומר לצור שהיא מקום השווקים, שהרי הנבואה הזו נאמרה על צור, ומקום שווקים קרוי ארץ חיים. ועכשיו מתרצת הגמרא את דעת רבי אלעזר שאין מיתי חוץ על הארץ חיים. אמר לרבי אלעזר לרבי אבא בר ממל, רבי, מקרא אחר אני דורש, מפסוק אחר אני לומד את דרשתי. ספר ישעיהו פרק מבית פסוק, היי כה אמר, אקל השם בורא השמיים ונותיהם רוקה הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן נשמה ורוח בתחיית המיתים רק לעם שעל ארץ ישראל ולהולכים בה. שואלת הגמרא, ואלה הכתיב, נבילתי יקומון, ומהכפילות בפסוק הזה משמע לכאורה שמיתי חוץ על הארץ כן חיים, ואם כן סותרים הפסוקים זה לזה. תרץ את הגמרא את דעת רבי אלעזר, ההוא הפסוק נבילתי יקומון בנפלים הוא דכתיב. משמעות הכפילות היא שגם הנפלים וגם אלו שאינם נפלים יקומו בתחיית המיתים, אבל הפסוק מדבר רק על יושבי ארץ ישראל, ואכן יושבי חוץ על הארץ אינם חיים. מקשה הגמרא, ורבי אבא בר ממל שסובר שגם מיתי חוץ על הארץ חיים בתחיית המיתים, היי, הפסוק נותן נשמה לעם עליה, מה יעביד לי, מה הוא דורש ממנו? שרי משמע ממנו לכאורה שרק יושבי ארץ ישראל חיים בתחיית המיתים. מתרצת הגמרא מבא אלה, את הפסוק הזה, רבי אבא בר ממל צריך לדרוש ממנו כדי רבי אבאו. ואמר רבי אבאו, אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל מובטח לשיבת העולם הבא. וכל שכן עבד שמן לשם גירות. ואפילו שפחה שרק טבלה לשם גירות, אם היא דרה בארץ ישראל, יש לה חלק לעולם הבא, כך מסביר המהרש"א. ולומד זאת רבי אבא בר ממל מגזירה שווה. כתיב אחה לגבי תחיית המיתים לשון עם, לעם עליה, וכתיב אתם לגבי עבדים לשון עם. ספר בראשית פרק כ"ב פסוק, היי, שבו לכם פה עם החמור, ופירושו עם הדומה לחמור, עם. נלמד מן המילה עין מם, שבפסוק זה בכתיב של חיריק ומשנים את זה לפתח. עם הדומה לחמור, היינו עבדים. לומד רבי אבא בר ממל מגזירה שווה שאפילו שפחות כנעניות, יש להם נשמה, כלומר שהם בני העולם הבא, אם הם עליה, על ארץ ישראל. דורשת הגמרא את המשך הפסוק לדעת רבי אבא בר ממל ורוח להולכים בה. אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל, והוא לומד זאת מהמילים להולכים בה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שהקדוש ברוך הוא נותן לו רוח, והיינו לעולם הבא. מקשה הגמרא על דעתו של רבי אלעזר ושואלת, ולרבי אלעזר, איך ייתכן שאפילו צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים בתחיית המתים? משמע מקושיית הגמרא שכן אילו שאינם צדיקים, הקבורים בחוץ לארץ אינם חיים, אבל אם הם קבורים בארץ ישראל, הם חיים בזכות ארץ ישראל. ומקשה הגמרא רק על הצדיקים שמשמע מדברי רבי אלעזר, שגם הם אינם חיים בחוץ לארץ, וזה לא ייתכן, שכן צדיקים גמורים אינם זקוקים לזכות ארץ ישראל, כך מפרש המהרש"א את קושיית הגמרא. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, צדיקי חוץ לארץ אומנם חיים, אבל על ידי גלגול שמתגלגלות עצמותיהם עד ארץ ישראל, ושם הם חיים. מה תקיפלה? רבי אבא סלה רבא, גלגול צדיקים צערו, ואיך ייתכן שיגרום להם הקדוש ברוך הוא את הצער הזה? מתרצת הגמרא, אמר רבי, מחילות נעשות להם בקרקע, כלומר שהם חיים ועומדים על רגליהם בחוץ לארץ, והולכים במחילות עד ארץ ישראל, ושם הם יוצאים מן האדמה. ומי שגמר בדעתו לעלות לארץ ישראל אף שנאנס ולא עלה, אינו זקוק למחילות. אומר רבי יו ידע שהצדיקים חיים על ידי מחילות ושאר העם על ידי גלגול. מביאה הגמרא עכשיו דעות שחולקות על הבית וסוברות שלא כל צדיק זוכה למחילות אלא חי על ידי גלגול. על הפסוק בספר בראשית פרק ממזיין פסוק למד, ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. הדו שיח בין יעקב לבין יוסף, אמר קרנה, דברים בגו יש טעם נסתר בדברי יעקב אבינו. תחילת הפסוק שלא רצה יעקב להיקבר במצרים מובן על פירוש רשי בחומה, שעתיד עפר מצרים לעשות קינים, ולא רצה יעקב שיעשו המצרים לעבודה זרה. אבל לפי זה יכול היה להיקבר בכל ארץ אחרת, וצריך להתבונן על מה רצה להיקבר דווקא בארץ ישראל. אלא אומרת הגמרא, יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה ואינו צריך לזכותה של ארץ ישראל. כלומר, אינו צריך לכפרת המזבח שכל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור תחת המזבח כפי שלמדנו לעיל. ואם כן, אם אמנם מיתים שבחוץ לארץ חיים בתחיית המיתים, למה יטריח את בניו לקוברו בארץ ישראל? והקושייה, למה יטריח את בניו לקוברו בארץ ישראל מיד ולא ימתין עד יציאת מצרים, כמו שאמר להם יוסף? ובהר קרנה שחשש יעקב אבינו, שמא לא יזכה למחילות אלא יחיה על ידי גלגול, וזהו צער. וקרנה לא סובר כמו רבי אבא לאיל, והוא סובר שצדיקים חיים כן על ידי גלגול ולא על ידי מחילות, וזה צער להם. היוצא בדבר אתה אומר על הפסוק, וישבע יוסף את בני ישראל, שישביע יוסף את בני ישראל שיעלו את עצמותיו ממצרים. אמר רבי חנינא, דברים בגו. יש טעם נסתר בדברים של יוסף, וצריך לשים לב להתבונן מדוע רצה יוסף להיקבר דווקא בארץ ישראל. שהרי יודע היה יוסף בעצמו שצדיק גמור היה, ואינו צריך לזכותה של ארץ ישראל. ואם כן, אם אמנם מיתים שבחוץ על הארץ חיים בתחיית המיתים, למה יטריח יוסף את אחיו לנושאו 400 פרסה ממצרים לארץ ישראל? אלא חשש יוסף שמא לא יזכה למחילות, אלא יחיה על ידי גלגול, וזהו צער. עוד ממרות בשבח ארץ ישראל מביאה הגמרא, שהלכו לאחוי לרבא, אחיו של רבא שהיו דרים בארץ ישראל, ורצו שרבא יבוא עליהם, שלחו לו את הממרה הבאה. יודע היה יעקב שצדיק גמור היה, כמו שביארנו לאל. אילפה מוסיף בדברים, אילפה מוסיף שבאותו כתב ששלחו אחיו לרבא, היה כתוב גם כן מעשה באחד שהיה מצטער על אישה אחת ורצה לקחתה לו לאישה וביקש לירד אחריה לחוץ לארץ, כיוון שהיא הייתה דרה שם. כיוון ששמע כזאת שאפילו יעקב אבינו חשש שלא יזכה למחילות, גלגל בעצמו, נשא את צערו וחי בלא אותה אישה עד יום מותו ולא יצא מארץ ישראל. המשיכו אחי רבא, אף על פי שחכם גדול אתה, יפה לך לעלות לארץ ישראל ללמוד מפי רב, לפי שאינו דומה לומד מעצמו ללומד מרבו. אם תבוא לכאן תהיה חכם יותר. ואם תאמר, אין לך רב בארץ ישראל שיוכל ללמדך, יש לך רב. ומנו, מי הוא? רבי יוחנן. ואם אין אתה עולה לארץ ישראל, אז היזהר בשלושה דברים. והם, אל תרבה בישיבה, שישיבה קשה לתחתוניות, גורמת לתחורים. אל תרבה בעמידה, שעמידה קשה ללב, ואל תרבה בהליכה, שהליכה קשה לעיניים. אלא יתנהג כך, שליש מזמנך בישיבה, שליש מזמנך בעמידה, ושליש מזמנך בהילוך. ובישיבה יש להקפיד להיסמך על משענת וכדומה, שכן כל ישיבה שאין עם הסמיכה, עמידה נוחה אמנה. בקשה הגמרא, עמידה סלקדה איתך, עולה על דעתך שהיא נוחה יותר מישיבה ללא סמיכה? ואמרת, הרי אמרת, עמידה קשה ללב, איך ייתכן שהיא עדיפה מישיבה ללא סמיכה? תרץ את הגמרא אל הכוונת אחי רבא לומר, שישיבה שאין בה סמיכה, עמידה שיש בה סמיכה, נוחה, עדיפה אמנה. כגון, אם הוא נסמך על כותל וכדומה. וכן אמרו אחי רבא, ואנחנו בדף קוף י' א' עמוד ב', וכן אמרו אחי רבא באיגרת ששלחו לו יצחק ושמעון ואושעיה, אמרו שלושתם דבר אחד, הלכה אחת והיא, שהלכה כרבי יהודה בעניין פרידות. לתניה שנינו בברייתא במסכת חולין דף ע"ט עמוד א'. רבי יהודה אומר, פרידה אכלאה של חמור וסוסה, או סוס ואתון, שטבעה ורוצה להזדווג, אין מרבעין עליה משום איסור כליים, לא סוס משום שיש בצד חמור, ולא חמור משום שיש בצד סוס. אלא רק מינה, רק פרידה אחרת. ואז אין בזה איסור כליים. כלומר, שאין מרבים על הפרידה אפילו את מינימה, כגון סוס, אם הפרידה היא בת חמור וסוסה, משום שרבי יהודה מסתפק האם חוששים שהיא ממין אביה או לא. אבל לדעת חכמים, הפרידה היא מין האמא שלה, ולכן אם היא בת חמור וסוסה, מרבים עליה סוס. מבארת הגמרא את דברי אחי רבא שאמרו יצחק ושמעון ואושעיה אמרו הלכה אחת. אמר רב נחמן בר יצחק, יצחק שאמרו אחי רבא, זה רבי יצחק נפחה. שמעון שאמרו אחי רבא, זה רבי שמעון בן פזי. ואמרי לה, ויש אומרים, שזה ריש לקיש. או שעיה שאמרו אחי רבא, זה רבי הושעיה ברבי. מביאה הגמרא ממרות נוספות לגבי תחיית המיתים, אמר רבי אלעזר, עמי הארצות אינן חיים בתחיית המיתים, שנאמר, בספר ישעיהו פרק חבב פסוק י' ד', מיתים בל יחיו. כלומר, שאינם חיים חיים נצחים, אבל הם קמים לקבל את עונשם, ואז חוזרים ומיתים. כך אומר הרי יעבץ, אבל המאירי מבאר שכל מי שאין דינו לנחול גיהינום לדורי דורות אכן חי בתחיית המיתים, אלא שאין שכרו אז נחשב לכלום לעומת שכר הצדיקים. וזה כוונת רבי אלעזר לומר שלעומת הצדיקים אין חיי ימי הארצות בתחיית המתים נחשבים לחיים. משיכה הגמרא ואומרת, תניא נמי אחי, נאמר גם כך בברייתא, כדעתו של רבי אלעזר, הפסוק אומר, מתים בל יחיו. יכול, האם ייתכן שכוונת הפסוק לכל, שכולם אינם חיים בתחיית המתים? כל ימי הארצות אינם חיים בתחיית המתים? תלמוד לומר, נאמר בהמשך הפסוק בספר ישעיה, רפאים בל יקומו. משמע, שרק במרפא עצמו, מחליש עצמו מדברי תורה, כתוב מדבר, כלומר, שלא מחזק עצמו ללמוד תורה ונשאר עם הארץ. דוחה הגמרא את דרשת רבי אלעזר, אמר לרבי יוחנן לרבי אלעזר, לא ניחא למראיו, לא נוח לאדונם דאמרת לו אחי. כלומר, לא נוח לו לקדוש ברוך הוא שאתה דנית ישראל כל כך, לקו חובה, שכן דרשתך אינה נכונה. שכן הפסוק ההוא במרפא עצמו לעבודת כוכבים הוא דכתיב, במפקיר עצמו לעבודת כוכבים, על זה נאמר, שעובדי עבודת כוכבים אינם חיים בתחיית המתים, אבל עמי הארצות אכן חיים. וזו גם כוונת הברייתא לדעת רבי יוחנן, במרפא עצמו מדברי תורה לעבודת כוכבים, בזה הכתוב מדבר, שאז הם אינם חיים לתחיית המתים. ומתרצת הגמרא את דעת רבי אלעזר, אמר לרבי אלעזר לרבי יוחנן, מקרא אחר אני דורש את דרשתי. דכתיב, וישעיהו חבב פסוק י"ט, טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל. פירוש הפסוק הוא, כל המשתמש באור התורה, לומד תורה שנמשלה לטל, אור תורה מחייהו בתחיית המתים, וכל שאין משתמש באור תורה, כלומר המאה הארצות, אין אור תורה מחייהו בתחיית המתים. ואירת הגמרא שיש אופן שגם המאה הארצות יזכו לתחיית מתים, כיוון דחזי, כיוון שראו רבי אלעזר את רבי יוחנן דקה מצטער, שהוא מצטער בגלל שרבי אלעזר דרש כך על המאה הארצות, ומבאר הבן יו ידע כי רבי יוחנן הצטער היות ויש המאה הארצות שאוהבים את התלמידי חכמים, אמר לי, אומר לו רבי אלעזר לרבי יוחנן, רבי, מצאתי להן לעמי הארצות תקנה שיוכלו לחיות בתחיית המתים מן התורה, כלומר למדתי זאת מפסוק, ספר דברים פרק ד' פסוק ד', ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מקשה רבי אלעזר על הפסוק שמשמע מינו שאפשר להיות דבקים בקדוש ברוך הוא וכי אפשר לדבוק אי בשכינה, והכתיב, כי השם אלוקיך אש אוכלה, איך שייך להידבק באש? ובהר רבי אלעזר את הפסוק, אלא כל המסי ביתו לתלמיד חכם וכן העושה פרקמטיה סחורה לתלמידי חכמים, כלומר בממונם של תלמידי חכמים ונותן להם את הרווח, וכן המהנה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה, שאף שהוא עם הארץ, בכל זאת מדבק בשכינה, שכן יש לו חלק בהבל פיהם של התלמידי חכמים, כיוון שהוא הגורם לתלמידי חכמים לעסוק בתורה. המערשה מבאר את אופן הדיבוק, הנפש מדבקת ברוח, הרוח בנשמה, והנשמה תחת כיסא הכבוד צרורה בצרור החיים לעולם הבא. משמעות הפסוק היא שאדם כזה זוכה לתחיית המתים, חיים כולכם, אף שאינו משתמש באור תורה, כיוון שהוא דבוק בשכינה. כיוצא בדבר אתה אומר בפירוש הפסוק, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו, האמור בספר דברים פרק למד פסוק חף, משמע אפשר להידבק בשכינה, ונשאלת השאלה בכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, הרי השכינה יש, אלא פירוש הפסוק הוא כל המסיא ביתו לתלמיד חכם ועושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה, שכן יש לו חלק בהבל פיהם של התלמידי חכמים, כיוון שהוא הגורם לתלמידי החכמים לעסוק בתורה. מביאה הגמרא מאמרות נוספות לגבי תחיית המתים, אמר רבי חייא בר יוסף, עתידים צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים בתחיית המתים, שנאמר, ויציצו מעיר כעשב הארץ, בתהילים עין ב', ואין עיר אלא ירושלים, שנאמר על ירושלים, ספר מלכים ב' פרק י"ט פסוק ל"ד, וגנותי אל העיר הזאת להושיע, למעני ולמען דוד עבדי. ושם הכוונה לירושלים, הרי מצינו שסתם הכוונה לירושלים. אפילו הצדיקים שנקברו בחוץ לארץ יבואו לירושלים על ידי מחילות, ושם יצאו מן הארץ כמו עשב. ואמר רב חייא בר יוסף, עתידים הצדיקים שיעמדו במלבושיהם בתחיית המתים, ודבר זה נלמד בקל וחומר מחיתה. מה חיתה שנקברה, שנזרעה ערומה, יוצאה בכמה לבושין, צומחת עם הרבה קליפות, צדיקים שנקברו בלבושיהם על אחת כמה וכמה, שיעמדו בלבושיהם, ועוד ממרות וברייתות נוספות לגבי אחרית הימים. ואמר רבי חייא בר יוסף, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות, פת אפויה וכלי מילת בגדי צמר נקיים, שנאמר, יהי פיסת בר בארץ, בר הוא לשון תבואה, ופיסת משמע שהיא רחבה כפס היד, כלומר פת. ועוד דרש לשון פיסת כמו קטונת פסים, ובר לשון נקי, כלומר בגד נקי. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמי בברייתא לפרש את הפסוק האמור בתהילים עין ב', יהי פיסת בר בארץ, בראש הרים ירעש כל לבנון פריו ויציצו מאיר כעשב הארץ. אמרו עתידה חיטה, בר, בימות המשיח, שתתמר כדקל ועולה וצומחת בראש הרים, כלומר אפילו אם חיטה תצמח בעמק, תעלה בגובעה על ראש הרים כדקל, ושמה תאמר כיוון שהיא כל כך גבוהה אז יש צער לקוצרה. תלמוד לומר ירעש כל לבנון פריו, ופירוש הפסוק שהקדוש ברוך הוא מביא רוח מבית גנזיו, ומנשבה עליה לחיטה, ומשאירה ומפילה את החיטה, הצלתה את הפרי של החיטה, ואדם יוצא לשדה ומביא מהסולת מלוא פיסת ידו, וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, כי הברכה תהיה מצויה בה. מביאה הגמרא דרשות כיצד הייתה ארץ ישראל מגדלת את פירותיה, אם לא היו ישראל חוטאים, וכך היא תגדלם לעתיד לבוא, לאחר שהתכפרו החטאים שלהם. בספר דברים פרק ל"ב פסוק י"ד נאמר, חמת בקר וחלב צון עם חלב קרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חיטה ודם עיניו תשתה חמר. עם חלב כליות חיטה אמרו עתידה חיטה שתהיה גדולה כשתי כליות של שור הגדול. ואל תטמע איך ייתכן הדבר הזה? שהרי שואל כינן ניקב ועשה כן בלפת ושקלו את מותר הלפת המנוקב ומצאו בו משקל 60 ליטרין בליטרה של ציפורי. וכיוון שהלפת היה כה גדול, אין תימה אם באחרית הימים תהיה חיטה גדולה כמו הכליות של השור. תניה אמר רב יוסף מעשה בשיחין שם מקום באדם אחד שהניח לו אביו בירושה שלושה בדי חרדל, ענפי עץ חרדל, ונפשח נקצץ אחד מהם מהכלח ונמצאו בו 9 קבין גרעיני חרדל, ועיציו של ענף זה היו כל כך מרובים עד שסיקחו בו סוכת יוצרין, סוכה של עושי כלי חרס. אמר רבי שמעון בן תחליפה, כלח של כרוב הניח לנו אבא בירושה, והוא היה כל כך גבוה עד שהיינו עולים ויורדים בו בסולם כדי ללקט את העלים העליונים. מביאה הגמרא ברייתא וממרות המוסיפות ללמד אילו פירות תגדל ארץ ישראל בימות המשיח לאחר שהתכפרו חטאי ישראל. בפירוש הפסוק, ודם עיניו תשתה חמר, אמרו, לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה אינו דומה לימות המשיח. שכן העולם הזה יש בו צער לבצור ענבים ולדרוך אותם בגת, אך העולם הבא ענביו כל כך גדולים עד שמביא אדם ענבה אחת בקרון או בספינה ומניחה בזווית ביתו, בפינת ביתו, ומספק אימנה ומסתפק אימנה עצמה כפיתוס גדול, כחבית גדולה, אין צורך לדורכה. ועיציו חרצני הענב מסיקין תחת התבשיל לרוב גודלם. ואין לך כל ענבה וענבה שאין בה 30 גרבי יין, 30 שאה של יין, שנאמר, ודם עיניו תשתה חמר, משמעות הפסוקי, שפנים הענב, דם עיניו, אפשר לשתות מיד מתוך הענב ללא צורך לדורכו בגת. ומידתו 30 שאה, שכן אל תקרי חמר, אלא חומר שהוא קור, קור זה 30 שאה. כי את הרבדים מכשבר רבדים עם ארץ ישראל לבבל אמר, מהי דכתיב אוסרי לגפן עירו? פסוק הנאמר בברכת יעקב ליהודה. פירוש הפסוק שאין לך כל גפן וגפן שבארץ ישראל לעתיד לבוא, שאין צריך בני עיר אחת, עירו, זה לשון עיר, כדי לבצור אותה מרוב פעירותיה. ואת המשך הפסוק ולסורקה בני אתונו, סורקה לשון אילן סרק. אילו המערשה מפרש שסורקה זה לשון סורק, שזה זמורת הגפן, כלומר גפן שאיננה טובה. וכפי שנראה דורשת הגמרא שאפילו גפן זאת תעשה ענבים, מסוי שתי אתונות, ואינה הוא אדום ומשקר. אבל לגבי גפן משובחת למדנו לאל שכל ענב מחזיק קור. אם כן, ולסורקה בני אתונו, אין לך כל אילן סרק שבארץ ישראל העתיד לבוא שאינו מוציא פירות כמסוי שתי אתונות, בכמות כזו שצריך שתי אתונות כדי לשאת אותם. ושמה תאמר אין בו יין, אין בו לחלוכית בפרי הזה. תלמוד לומר, נאמר שם בפסוק, כיבס ביין לבושו. משמע שיש בו יין. ושמה תאמר יינו אינו אדום ומשובח. תלמוד לומר, ודם עיניו תשתה חמר. משמע שציבו אדום כדם. ושמה תאמר יינו אינו מרווה, אינו משקר, שכן הוא בא מאילן סרק. תלמוד לומר, סוטו. וזה לשון הסתה, כלומר שיין משקרו ומסיתו לעשות דברי שכרות. ושמה תאמר אין בו טעם, שכן הוא בא מאילן סרק, תלמוד לומר, חכלילי עיניי מיין. פירוש המילה חכלילי שכל חך שתועמו, אומר לי לי, תנו לי עוד מאותו יין. משמע שטעמו, טוב. ושמה תאמר לנערים יפה היין הזה ולסקינים אינו יפה, שכן סקינים צריכים יין ישן, ויין זה אינו מתיישן כל כך, בענב כמו בחבית. תלמוד לומר, ולבן שיניים מחלב. משמעות הפסוקי שהיין יפה לסקינים, שכן אל תקריא. לבן שיניים, אלא לבן שנים, כלומר זקן שהוא מלא שנים. שואלת הגמרא על הפסוק שנדרש לאיל, פשטה דקרא פשטו של הפסוק במה הכתיב, כלומר מהו פשט הפסוק חכלילי עיניים מיין. משיבה הגמרא כי את הרבדים מכשבה רבדים מארץ ישראל אמר שפשוטו של פסוק הזה מלמד, שאמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, רמוז בעיניך, רמוז לי בעיניך, כלומר שחכלילי זה לשון חוכלי שהוא לשון שחוק ומחוך, דבסים, מתוק וטוב שחוקו של הקדוש ברוך הוא בעיניו לכנסת ישראל, שמראה להם פנים צהובות ושוחקות יותר מחמרה, יותר מיין. המהר"ל מבאר בחידושי האגדות כאן, שרמיזת הקדוש ברוך הוא בעיניו משמעה אהבת הקדוש ברוך הוא, ושאנו מוצאים חן וחסד לפניו. ודבר זה חשוב לכנסת ישראל יותר מן היין, שזו טובה גשמית. בהמשך הפסוק, ולבין שיניים מחלב, כוונתו שביקשה כנסת ישראל מהקדוש ברוך הוא, ואחווי לי שיניך. תראה לי את שיניך, וגם זה לשון שחוק שהשוחק לחברו, שיניו מתגלות דבסים שמתוק וטוב לשחוקך יותר מחלב היותר מחלב. והפירוש של הפסוק הזה מסייע לרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן, טוב, עדיף ומשובח המלבין שיניים המחייך והשוחק לחברו יותר ממשקה וחלב, שנאמר הוא לבין שיניים מחלב. פירוש הפסוק לפי זה הוא, אל תקרי לבין שיניים אלא ליבון שיניים, מחלב יותר מחלב. מביאה הגמרא מעשים נוספים המלמדים כמה פירות עשויה ארץ ישראל להוציא. רבי ברדה מקרי דרדקה דריש לקיש, היה מלמד התינוקות של ריש לקיש, יפגר תלת היומה ולא עתה, התבטל ממלאכתו שלושה ימים ולא בא ללמד. כי עתה כשהגיע לאחר שלושה ימים אמר לי ריש לקיש לרבי ברדה, מה יפגרת? למה התבטלת ולא באת שלושה ימים? אמר לי רבי ברדה לריש לקיש, דלית אחת, כרם אחת, המורמת ונתונה על גבי כלונסאות, הניח לי אבא, ובצרתי ממנה יום ראשון 300 אשכולות, אשכול לגרב, כל אשכול מהם עשה גרב שאה של יין. יום שני בצרתי 300 אשכולות, שתי אשכולות לגרב, כל אשכול עשה חצי גרב יין. יום שלישי בצרתי ממנה 300 אשכולות, שלוש אשכולות לגרב, כל אשכול עשה שליש גרב של יין. לאחר שבצרתי 900 אשכולות אילו, עדיין הפקרתי יותר מחצייה של הדלית של אותה קרם, ולא עשיתי מזה יין. אמר לי, אומר לו ריש לקיש לרבי ברדה, אילבדי איפגרת, אבי אבדי תפי. אם לא היית מתבטל מלימוד התינוקות, היית עושה את המלאכה על ידי אחרים, הייתה הקרם עושה יותר יין, שכן ראית, ככל שהתבטלת יותר, נענשת ויין הלך והתמעט. רמי בר יחזקאל מספר את הגמרא, איקלה לבני ברק, נקלה לבני ברק, הזדמן לבני ברק, חזנו לאנו היזי, ראה היזים דקאחלן תותי תעני, שאוכלות מתחת לעצי תענה, וקנה תפדוף שם מתעני, וחלבה טייף מניו, ומערב בעדי הדדי, נטף דבש מן התענים, וחלב נטף מן היזים, והם התערבבו ביחד. אמר רמי בר יחזקאל, היינו מה שכתוב, ארץ זבת חלב ודבש. לכך לא נאמר זבת חלב וזבת דבש, אלא נאמר זבת חלב ודבש לאורות ששניהם זווים ביחד. כך מפרש המהרש"א. אמר רבי יעקב בן דוסטאי מלוד לאונו, יש מרחק של שלושה מילין. פעם אחת קידמתי בנשף, יצאתי מוקדם קודם עלות השחר, ומחמת החשיכה לא ראיתי איכן רגלי פוסעות, והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים. אמר ריש לקיש לדידי חזילי, אני בעצמי ראיתי את כל זבת חלב ודבש של ציפורי, את החלב והדבש שנטפו מהעיזים והתאנים בציפורי והתערבבו ביחד כנחל, ואווי כל כך הרבה היה, עד שאם היו מביאים את כל העיזים והתאנים של ציפורי למקום אחד, אז היה שטחו של הדבש והחלב שזב מהם, שיצר מילין השיצר מילין, 16 מיל על 16 מיל, וזכו יושבי ציפורי שארצם תהיה כל כך משובחת, שכן ציפורי שוכנת בראש ההר, והיו יושבי המוציאים את השבת מאוחר, כך כותב העץ יוסף. אמר רבא בר בר חנה לדידי חזילי, אני בעצמי ראיתי זבת חלב ודבש של כל ארץ ישראל, את החלב והדבש שנטפו מהעיזים והתאנים בכל ארץ ישראל, והתערבבו ביחד בנחל, ואביה כל כך הרבה היה, עד שאם היו מביאים את כל העיזים והתאנים של ארץ ישראל למקום אחד, אז היה שטחו של הדבש והחלב שזב מהם, כמבי מכסי עד אקרא דטול בניקי, כמו המרחק שיש ממקום ששמו בי מכסי עד הנמל במקום ששמו טול בנקי, שהוא 23 פרסי אורקה, 22 פרסאות אורך, ופוטיה והרוחב שיטה פרסי, 6 פרסאות, שהם 132 פרסאות מרובעות. מביאה הגמרא עוד עובדות על שבח פירותיה של ארץ ישראל. רבי חלבו ורב אבירה ורבי יוסי בר חנינה איקלה לאואטרה הזדמנו למקום אחד בארץ ישראל, והיה זה לאחר החורבן. הייתו הקמיו אפרסקה, כיבדו אותם והביאו לפניהם אפרסק דאה וכאיל פס כפר אינו, שהיה גודל האפרסק כמחוות גדולה העשויה מחרס שמצויה בכפר אינו. ואיל פס כפר אינו כמה אבי גודלו של איל פס של כפר אינו כמה הוא בכדי לקבל בתוכו 5 סעין. ומחמת שהיה אפרסק כל כך גדול, אכלו שליש ממנו וסבעו בכך והפקירו שליש שלא היה להם בהם צורך, ונתנו לפני בהמתם שליש. לשנה אחרי שנה איקלה רבי אלעזר לאטם, הזדמן רבי אלעזר לאותו מקום, ושוב הייתו לקמי, הביאו לפניו הפרסק לכבדו, נקטו בידי, ראה שהם קטנים כל כך עד שיכולו לאוחזם ביד אחת, אמר על כך את הפסוק בתהילים קופזיין, ארץ פרי למלך מרעת יושביבה, כלומר שמחמת מעשה מראים של יושבי הארץ פירותי הלוקים, שאפר הארץ נעשה מלוח ואינה מצמיחה פירות, ורמז ליושבי המקום שאבונותיהם גרמו שפירותיהם התמעטו. רבי יהושע בן לוי איקלה לגבלה נזדמן למקום ששמו גבלה והוא בארץ ישראל. חזינו לנו כתופי ראה בקרם אשכולות ענבים דה וקיימי כאיגלי. היו נראים כעגלים מחמת גודלם. אמר להם רבי יהושע בן לוי לבני המקום היהודים, עגלים נמצאים בין הגפנים. אמרו לה, ישיבו לבני המקום לרבי יהושע בן לוי, אין אילו עגלים אלא כתופי נינו. אשכולות ענבים ומחמת גודלם נראו בעיניך כעגלים. אמר רבי יהושע בן לוי, ארץ, ארץ. הכניסי פירותייך, למי את מוציאה פירותייך, לערבים הללו שיושבים עכשיו בארץ ישראל שאין זה מקומם? אלא שעמדו עלינו בחטאינו, ואויל וישראל חטו וגלו מארצם הם דרים בה, אבל הם אינם ראויים לברכת ארץ ישראל. לשנה, אחרי שנה איקלה רבי חייא לאטם, לסוף אותה שנה הזדמן רבי חייא לגבלה, חזנו דה וקיימי כאיזי, ראה את השקלות הענבים, שקטנו בגלל דברי רבי יהושע בן לוי, אבל עדיין היו גדולים מאוד ונדמו בעיניו כאיזים. אמר להם רבי חייא לבני המקום, איזים נמצאים בין הגפנים? אמרו לי בני המקום לרבי חייא, זיל לא תעבד לן כי חברך. לך מאימנו כדי שלא תעשה לנו כפי שעשה לנו חברך רבי יהושע בן לוי, שמחמתו קטנו האשכולות. הנה ברייתא בשבחה של ארץ ישראל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא בברכותיה של ארץ ישראל, כשהשנה מבורכת בארץ ישראל. הייתה קרקע בארץ ישראל בגודל בית שאה, שטח הראוי לזרוע בו שאה, דהיינו 50 אמה על 50 אמה, עושה מוציאה 5 ריבו קורין. 50,000 קור. מפרשת הברייתא את המקור לכך שהרי בישיבתה של צוען, בשנה פשוטה שאינה מבורכת ביותר בעיר צוען שבמצרים, קרקע שגודלה בית שאה עושה היא מוציאה 70 קורין. דתניה, שנינו בברייתא, אמר רבי מאיר, אני ראיתי בבקעת בית שאן שאינה מארץ ישראל, קרקע שגודלה בית שאה שהייתה עושה 70 קורין בשנה פשוטה. ואם בשאר הארצות כך, כל שכן שצוען אינה מוציאה פחות מכך. והכרח לכך משום שהרי אין לך קרקע מעולה, משובחת ומבורכת בכל ארצות שבעולם, יותר מארץ מצרים, שנאמר, ספר בראשית פרק י' ג' פסוק י', כגן השם, כארץ מצרים. ישווה כתוב את גן השם לארץ מצרים. ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען. דאבו מרבו בי מלאכים, מלאכים, שהיו מגדלים בה את המלאכים. שהיה שם אוויר טוב וזך ופירות הגדלים שם מתוקים ביותר. דכתיב, אמר בספר ישעיה פרק למד פסוק ד' כי היו וצוען שריו ומלאכיו, הנס יגיעו. שרי ישראל היו הולכים לצוען כדי לפגוש את מלאכי מצרים שדרו שם. והכתוב מגנה את מלאכי ישראל שמרדו בקדוש ברוך הוא וסמכו על מלאכי מצרים ותמיד היו שרים ושלוחיהם מצויים בצוען, שהיו מביאים תשורה למלך מצרים. וממה שמלכי מצרים בחרו להם את צוען מוכח שהייתה משובחת מכל מצרים. ואם בבקעת בית שאן קרקע בית שאה מוציאה 70 קורים, כל שכן שבצוען מוציאה כשיעור הזה. ממשיכה הברייתא להוכיח את השיעור הרב שמוציאה ארץ ישראל, ואין לך קרקע שיתרשים סלעים שאינם מוציאים כל כך פירות. בכל ארץ ישראל יותר מחברון דאב וקברי בי שחיבי שהיו קוברים שם מיתים. שמחמת שהיא הגרועה לזריעה מכל ארץ ישראל, עשהו הבית כברות. ואפילו אחי, בכל זאת מצינו שחברון מבונה, בנויה בכל טוב, על 1 מ-7 בצוען, פי 7 מצוען, דכתיב. ספר במדבר פרק י' ג' פסוק כ' ב', וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. דורשת הברייתא, מה כוונת הפסוק במילה נבנתה? אילי, מה נבנתה ממש, אם נאמר שנבנתה מלשון בניין, ולפי זה הכוונה שבניית העיר חברון קדמה לבניית העיר צוען ב7 שנים, אי אפשר לפרש כך שכן. אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיבנה לבנו גדול? וכי ייתכן לומר שחם בנה בית לכנען בנו הקטן שהיה דר בחברון קודם שבנה בית למצרים בנו הגדול שהיה דר במצרים? ומצינו בפסוק שמצרים היה גדול יותר מכנען, שמצרים היה בנו הגדול של חם ואילו כנען היה בנו הקטן, שנאמר ספר פרשית פרק י' פסוק ו' ובני חם כושו מצרים ופוט וכנען. מכאן שהקדימה כתוב את מצרים לכנען מהשמה שמצרים היה גדול ממנו. אלא מוכרחים לפרש שכוונת הפסוק וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען, שהייתה חברון מבונה בנויה ובכל טוב על 1 מ-7 בצוען, פי 7 מהעיר צוען. ואם בצוען קרקע בית שאה מוציאה 70 קור, הרי שבחברון היא מוציאה 7 פעמים 70 קור שהם 490 קור. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואני מילי בית רשים, השיעור הזה שמוציאה חברוני רק משום שאדמתה סלעים. אבל במקום אחר בארץ ישראל שלא בית רשים, קרקע בגודל ביצאה מוציאה 500 קור. ואני מילי שלא בברכותיה, כמות זו של 500 קור היא בשנה רגילה שאינה מבורכת, אבל בברכותיה, כשהשנה מבורכת ביותר, כתיב, נאמר בספר בראשית פרק חפף פסוק י' ב', ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 100 שערים ויברכהו השם. היינו שהקרקע מוציאה והוציאה לו 100 פעמים יותר ממה שהיא רגילה להוציא. נמצא איפה שקרקע בית קור בארץ ישראל הרגילה להוציא 500 קור, מוציאה בברכותיה פי 100 שהם 5 ריבו קורין. ברייתא נוספת מביאה הגמרא בשבחה של ארץ ישראל, תניא אמר רבי יוסי, ברכה מרובה היו בחיטים שגדלו בארץ ישראל, שסיעה של חיטים ביהודה הייתה עושה 5 סעין. היה יוצא ממנה שיעור רב כל כך עד כדי 5 סעין קמח ממינים שונים. הבן יהוידע מפרש שלרוב שומן החיטים וחשיבותם היו בולעים מים בשיעור רב, ולכן היה יוצא מסיעה אחת 5 סעין שהם סיעה קמח, האבק הדק שיוצא מן הנפה כשתוכנת החיטים ברחיים של גריסין. וסיעה סולת שהיא קמח מחיטה נקייה, וסיעה סובין, קליפות החיטים שיורדות על ידי קטישה במכתשת אחר שלטטו את החיטה, וסיעה מורסין הם הסובים שיוצאים לבסוף, וסיעה קיבוריה, שהוא קמח שאינו יפה ועושים ממנו פת קיבר. כל אלו היו יוצאים מסיעה אחת של חיטים. התהליך היה שהיו שורים את החיטים במים וקודשים אותם במכתשת, בזה מוסרת קליפת גרעיני החיטים. הקליפה העליונה הגסה נקראת סובין, הקליפה הדקה נשארת בנפה כשמנפים את הקמח נקראת מורסן, ולפי זה יוצא שמורסן לודק יותר מן הסובין. לא הרשב"ם, במסכת שבת, דף עין וו עמוד ב' מפרש, להפך, שסובין דק יותר מן המורסם. אומרת הגמרא, אמר להאו צדוקי לרבי חנינא, יאה משביחי טובה בארייכון. יפה אתם משבחים את ארצכם, שכן קרקע בארץ ישראל בגודל בית שאה אחת הניח לי אבא בירושה, ממנה משח מאותו בית שאה יש לי זיתים לשמן, ממנה חמר מאותו בית שאה יש לי ענבים ליין, ממנה עיבור, ממנה יש לי תבועה, ממנה מאותו בית שאה יש לי גם קטניות, ממנה באותו בית שאה גדל מרעה שבו רועות מקנתי, ואין מצוי שפע ברכה כזה בקרקע קטנה כל כך, אלא בארץ ישראל. אמר להאו בר אמורה לבר ארה דישראל, נוכרי אחד מבני האמורי אמר ליהודי אחרי שעבר זמן מועט משהגיע לארץ ישראל, היי תלעת הדקאי מאגודה דירדנה, אותו דקל הגדל על שפת הירדן, כמה גדרית ומינה, כמה תמרים אתם גודרים ממנה? לכיתת התמרים מהעץ קרויה גדירה. אמר לי, הישיב לו היהודי, שיטין קור, אישישים קור תמרים אנו גודרים ממנה. אמר לי, האמורי, הקטי לא היליטו באחרביטיוע. עדיין לא נכנסתם לארץ ישראל וכבר החרפתם אותה. למה? שהרי אנן 120 קוריה וגזרינן מינה. כשאנו דרנו בארץ ישראל, אנו גודרים מהדקל הזה 120 קור תמרים. אמר לי, הישיב לו היהודי, אנא, נמי מחד גיסה כאמינה לך. מה שאני אמרתי לך, 60 קור כוונתי הייתה, מצד אחד של הדקל גדרתי כשיעור הזה, ונמצא שמכל הדקל גם אנחנו גודרים 120 קור. מוסיפה הגמרא לדרוש בשבח ארץ ישראל, אמר רב חיסדא, מה היא דכתיב? בספר ירמיה פרק ג' פסוק י"ט, ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי. למה ארץ ישראל נמשלה לצבי? לומר לך שדומים הם. מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו, אחרי הפשטת האור, האור מתכווץ עד שאי אפשר לשוב ולהלבישו על בשרו. אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה. היא עושה פירות מרובים כל כך עד שאין בארץ ישראל די מקום להצניעם. ובספרי נאמר שכל זה רק בשעה שישראל מקיימים את התורה. דבר אחר אומרת הגמרא, ביור אחר, למה נמשלה ארץ ישראל לצבי? מה צבי זה קל, קל רגליים לרוץ יותר מכל החיות? ובעץ יוסף כותב לפרש עוד שצבי בשרו קל להתבשל יותר מבשר שער חיות. אף ארץ ישראל קלה ומהירה מכל הארצות לבשל את פירותיה. שמה תאמר, אם מה צבי זה קל ואין בשרו שמן, כשם שהצבי מחמת שרץ מהר בשרו, כחוש, אף ארץ ישראל מחמת שקלה לבשל ומבשל את פירותיה מהר, אין פירותיה שמינים. תלמוד לומר, אומר הכתוב על ארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב ודבש, הפירות הגדלים בה הם שמינים מחלב ומתוקים מדבש. מספרת עכשיו הגמרא בדף קוף י' ב', עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד, על שמחתו של רבי אלעזר בשעה שעלה לארץ ישראל. רבי אלעזר כי אב הסקליק לארץ ישראל, כשעלה רבי אלעזר לארץ ישראל, אמר, פלתי לי מחד הניצלתי מאחת מן הכללות האמורות בפסוק, כי סמכו כששמכו שיוכל לדון דיני כנסות, אמר, פלתי למיתר, תניצלתי משתי כללות האמורות בפסוק. כי הוטבו בסוד העיבור, כשהושיבו עמהם לקביעת עיבור השנה, שהיו יושבים בית דין ודנים בחשבון השנים, אם השנה הזאת צריכה להתעבר, אמר, פלתי למיתלת, ניצלתי משלושת הכללות האמורות בפסוק. ואילו הם שלושת הקללות, שנאמר, ספר יחזקאל פרק י' ג' פסוק ת', והייתה ידי אל הנביאים החוזים שווא והקוסמים כזב בסוד עמי לא יהיו וכתב בית ישראל לא יכתבו ואל אדמת ישראל לא יבואו. הוא מפרש בסוד עמי לא יהיו זה סוד עיבור, הנקרא סוד משום שאסור לגלותו לעמים. ובכתב בית ישראל לא יכתבו זה שמיכה שלא יכתבו בספר שבו כתובים הדיינים הסמוכים. ואל אדמת ישראל לא יבואו כמשמעו שלא יזכו להגיע לארץ ישראל. רבי אלעזר ניצל מכל הכללות כי הוא עלה לארץ ישראל וגם סמכו וגם גילו לו את סוד העיבור. שואל, בספר תאווה לעיניים, הרי הדין הוא שאין סמיכה בחוץ לארץ, ואם כן, בכלל הכללה שלא יעלו לארץ ישראל נכלל גם שלא יהיו נסמכים. כיוון שכדי שיוכלו להסמיכן צריכים שהסומכים והנסמכים יהיו בארץ ישראל. וכן נכלל בזה גם הכללה שבסוד העיבור לא יהיו, שהרי גם לעניין עיבור צריך שיהיו סמוכים. מדוע העריך הכתוב בכללה והיה צריך רק לכתוב אל אדמת ישראל לא יבואו, ואז ממילא בסוד עמי לא יהיו ובכתב בית ישראל לא יכתבו? התשובה היא שהנביא היה מקללם בכמה דרגות. כלומר שחלק מהם אמנם יזכו לעלות לארץ ישראל וגם לקבל סמיכה, אבל לא יזכו להימנות בסוד העיבור. יש מהם שאף לסמיכה לא יזכו, ויש מהם שלא יזכו אף לעלות לארץ ישראל. מביאה הגמרא עוד מעשים אמורים על גודל ההשתוקקות והחיבה לארץ ישראל. רבי זיירא קאה וסליק לארץ ישראל, כאשר עלה רבי זיירא לארץ ישראל והגיע בדרכו לנהר הירדן, לא אשכח מבר עלי מעבר, לא מצא מעבורת ספינה קטנה שתעבירנו את הנהר, ומחמד שרצה להגיע כבר לארץ ישראל לא המתינת שתזדמן לו מעבורת, אלא נקט במיצרה וכעבר, עבר על עץ דק שהיה מונח מעל הנהר מצד לצד, ואחז בידיו בחבל שהיה מתוח מעליו כדי שלא ייפול. אמר ליהוד צדוקי, אמר הצדוקי כשראה את רבי זיירא על מעשיו, אמא פזיזה, אתם עם ישראל מתחילתכם הייתם עם בהול ופזיז, דקדמיתו פומייכו לעוד נייכו. בזמן מתן תורה הקדמתם את פיכם לאוזניכם, הקדמתם לומר נעשה לפני נשמע. קודם שקיבלתם על עצמכם לקיימה, הייתם צריכים קודם לשמוע מה כתוב בה ולראות האם תוכלו לעמוד בה. הקטי בפזיזותייכו קיימיתו. ועדיין נוהגים אתכם למהר ולעשות דבר קודם זמנו, כי היה לך להמתין עד שתבוא מעבורת, עד שתעבור ספינה ולא לעבור בצורה כזו את הנהר. אמר להישיב רבי זיירא לאותו צדוקי, הסיבה שכך נהגתי ומיארתי לעבור על העץ ולא המתנתי לספינה, כי חששתי שמה לא יזכה לעבור לארץ ישראל, שכן דוכתא דמשה ואהרון לא זכו לה, מקום שאפילו משה ואהרון לא זכו להגיע אליו. אנא, מי יאמר דזכינה לה? מי יאמר שיזכה להגיע אליו? רבי אבא מספר את הגמרא, מחמת חיבתו לארץ ישראל היה מנשק את כיפי דאקו, עצי האלמוגים שהיו באקו בכניסה לארץ ישראל. עוד פירוש ברש"י, כיפי את הסלעים הוא היה מנשק. רבי חנינה, אבי מתקן, מתקלי. היה משווה ומתקן את המכשולים שבדרכי העיר, מחמת חיבת הארץ שהייתה חביבה עליו, היה מחזר לעשות זאת שלא יצא שם רע על דרכיה. התוספות מפרשים באופן אחר שכשהיה בדרכו לארץ ישראל ורצה להידע אם כבר עבר את הגבול ונכנס לארץ, היה שוקל את האבנים שהיו בדרכו. אם הם היו קלות, הבין שעדיין לא נכנס לארץ ישראל. אם הם היו כבדות, הבין שכבר נכנס לארץ. אם הוא נכנס לארץ, הוא היה מנשק את אדמת הארץ ומחבבה. רבי עמי ורבי אסי אומרת הגמרא, קיימי משימשה לטולה, כשהשמש הגיעה למקום שישבו ושנו והיה חום השמש מפריעם, היו עומדים משם והולכים לשבת בצל. ומטולה לשימשה, בימי הצינה היו עומדים מהצל והולכים לשבת בחמה כדי להתחמם. ועשו זאת כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל. רבי חייא בר גמדא מגדנר באפרה התגלגל באפר ארץ ישראל, כפי שנאמר, בתהילים קב, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. שישראל שהם עבדיך הם אוהבים את האבנים והאפר של ארץ ישראל. רש"י בתהילים מביא עוד מדרש אגדה, שכשיצא יכוניה וגלותו נסו עמהם מאבני ירושלים ואפרה לבנות להם בבבל בית הכנסת. אמר רבי זיירא, אמר רבי ירמיה ברבא, דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים, הרבה מסתינים ומלמדי חובה יעמדו על תלמידי החכמים. כי אמרית קמי דשמואל, כשאמרתי השמועה הזאת לפני שמואל, אמר שבדור הזה יהיה צירוף אחר צירוף, כלומר שיגזרו עליהם גזירות על גזירות, שנאמר, ספר ישעיה פרק ו' פסוק י' ג', ועוד באה סיריה ושבה והייתה לבער כאלה וכאלון, אשר בשלכת מצבת במזר הקודש מצבתה. בסוף הגלות שכבר תשעה חלקים מעם ישראל יהיו עבודים וישארו רק עשירית מהם, אף אותה עשירית תשוב והייתה לבער. כלומר שיבואו עליהם גזירות על גזירות. תני רבי יוסף, בזוזי ובזוזי דבזוזי. הצירוף יהיה על ידי שיבואו עליהם שוללים אחר שוללים. גלות אחרי גלות. ותוספות אומר שהביאו כאן את הממרה הזו, היות ועסקו בברכת העולם הבא. דהיינו לימות המשיח. בכוונתם למה שאמרו לאל בדף קופי ד' עמוד ב' עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. וקשור הדבר לשלוש השורות שלפנינו האחרונות במסכת כתובות בדבר אילני הסרק שבארץ ישראל שלעתיד לבוא יטענו פירות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ואת שלושת השורות הללו אנחנו נסיים בסייעת הדשמיה בסיום מסכת כתובות במוצאי חג השבועות הבא עלינו לטובה וב וסיוון בשעה 22:00 כאן ברדיו קול חי, בשידור חי ובהמון חוגג. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה על דפים קי"א קי"ב ממסכת כתובות. שאלה ראשונה, מהו שלא יגלו את הסוד? שאלה שנייה, מדוע אסור לצאת מבבל לשער הארצות? שאלה שלישית, באילו ג' דברים צריך להיזהר בהם ומדוע? שאלה רביעית, מה דורשים מהפסוק ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם? שאלה חמישית, מה היה המעשה ברמי בר יחזקאל בבני ברק? שאלה שישית, מניין שצוען המעולה במצרים ומניין שחברון גרועה שבישראל? שאלה שביעית, במה דומה ארץ ישראל לצבי? והשאלה האחרונה, מהו מתקן מתקלי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, ערב שבת קודש פרשת במדבר וערב חג השבועות תשע"א. סיימנו בסייעתא דשמיא את שני הדפים האחרונים של מסכת כתובות, דפים קי"א וקי"ב מן המסכת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו במוצאי חג השבועות וב בסיוון תשע"א בשעה 22:00 עם חגיגת סיום מסכת כתובות בשידור חי וברוב עם, ולמחרת ישרו חג יום שני זין בסיוון תשע"ה בשעה 5:00 עם חגיגת סיום נוספת כהרגלנו בסייעתא דשמיא כאן ברדיו קול חי, סיום מסכת כתובות השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. ליקורים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחג שמח, שנזכה לקבלת התורה ונזכה לברכותיה. נלך מחיל אל חיל, ויסיס עלינו אלוקינו כמסוס חתן על כלה. ברכות והודעות ישועות ונחמות עלינו ועל כל בית ישראל. הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך וחג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.